שלום וברכה. חג חנוכה, חג חינוך. אנחנו נלמד בחג הזה מאוד מאוד את אולי את הנושא העיקרי. הרי יש נושאים מאוד מרכזיים בחג חנוכה, של ניצחון צבאי, של נס פך השמן. אבל נראה לי שהכל מתחכז בנושא אחד, וזה הבית שלנו, הנפש של הילד, הנפש שלנו. איך אנחנו בעצם מקיימים את ה... בימים ההם בזמן הזה. כלומר, בנפש, פה, איפה זה כאן, איפה זה עכשיו? אוי, חמוד, תודה. איך אנחנו מקיימים את הדבר הנפלא הזה, שנקרא לחיות את האור של חנוכה. יש בעבודה של החינוך, אולי עבודה מרכזית, המלאכה המרכזית היא יצירת מקום. יצירת מקום. גם בעבודת הנפש שלנו וגם בכלל בזוגיות, עד כמה אנחנו יוצרים מקום שנאמר שלא העולם הוא מקומו של השם יתברך, של הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם. כלומר, הכל זה הוא בסוף, ואם אתה יוצר מקום, אתה סוג של יוצר לו כיסא, יוצר לו מקום להופעה. ואם אתה לא יוצר מקום, אם אין לך הווה, אז אין שם הוויה שמתגלה לך. אתה לא חי את ההוויה. והדבר הזה הוא מרכזי מאוד מאוד, כי אנחנו סוג של דור של היפראקטיביים כאלה, ולא רק אלה שמטופלים תחופתית, בכלל, ולכולנו חסר איזה שוב בנפש. יש שתי תנועות בנפש, רצו ושוב. אחד זה הריצה, ואחד זה לשוב אל עצמי, החיבור העצמי. כן? זה מה שאנחנו בעצם צריכים לבנות, והנה בא החג הזה, שמה ההבדל בין נרות שבת לנרות חנוכה? נרות שבת מדליקים למעלה מ10 טפחים, ביום האישה מדליקה ובתוך הבית. איפה מדליקים נרות חנוכה? בחוץ, בלילה, האבא מדליק למטה מ10 טפחים. אנחנו רואים שיש פה שתי הנהגות. יש הנהגה שנקראת הנהגת הקדושה, זה מסילת ישרים, 26 פרקים של מסילת ישרים, להתקדש, להתעלות, להתמלא תוכן של קודש, ללמוד במכון מאיר, מכון אורה. דבר גדול מאוד. אבל בסוף, המגמה של הדבר הזה, זה להאיר בחינה אחרת שנקראת הקדושה שבגוף, הקדושה שבטבע. יש קדושה למטה, והיא נקראת שכינה גם. וזה מקום שהוא מקום למטה, מקום טבעי יותר, אבל כדי לחשוף את האור של חנוכה, אנחנו צריכים להדליק את האור של שבת. כלומר, אי אפשר זה בלי זה ואפשר זה בלי זה. יש בעם שלנו מחלה נפשית. יש ציבור שהוא נקרא דתי, יש ציבור שנקרא לא דתי, שזה חילוני, שזה אבסורד. כי אנחנו לא דת, אנחנו אומה. מה זה אומה? זה גוף בריא, עם תוכן בריא, והכל מסתדר ביחד. אז ברגע שיש דתיים ולא דתיים, יש מחלקה דתית ויש מחלקה לא דתית, אז אנחנו בעצם סוג של חיים בפירוד פנימי, כן? בחוסר היגיון. כי יש אנשים שעוסקים בלקדש את ה... להתעלות ולהתמלא תוכן ותורה, ויש אנשים שאומרים, לא, העניין זה פה, זה טבעי, זה טבעיות, זה החיים הלאומיים שלנו. אבל בעצם אי אפשר זה בלי זה, ואפשר זה בלי זה. כן? אלו שתי בחינות שמשלימות זה. בחנוכה אנחנו רואים שיש מחלוקת, האם זה עניין של מלחמה, או האם שנס פך השמן, גם וגם. כי בסוף אנחנו בנו להאיר למטה את האור שהקדוש ברוך הוא התמין לצדיקים, לעתיד לבוא, של בריאת העולם. זה האור שאנחנו מדליקים שם למטה מ10 טפחים. זה האור הגדול הזה, שיש לנו את הזכות 8 ימים ליהנות מהאור הגדול, שהקדוש ברוך הוא התמין. למה הוא התמין? כי זה הבנה בעייתית. אתה יכול להבין מתוך דבריי שהעיקר זה הגוף, העיקר זה הטבע, העיקר זה החיים, כן, שזה סכנה. כן? אם אתה לא הבנת את כל הדבר הזה, אז אתה יכול להבין את החידוש העצום של הרב קוק, זה חידוש אדיר, שממש שנגד כל הדעות האחרות אולי, שיש קדושה בגוף, שיש קדושה בקדושה למטה. אז אם כן, החג הזה הוא חג של נר איש וביתו, נר של בניין של הנפש המשפחתי הזה. ואמר רבי יוחנן, מה זה לדליק נר חנוכה? אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. אם דומה הרב למלאך השם צבקות, אז תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. כלומר, האבא הוא כמו הכהן הגדול, יש לכל אחד ואחד, יש בחינה כזאת שנקראת הכהן הגדול. החשמונאים היו משפחה של כהנים גדולים. הם מזכירים לנו שיש בתוכנו מקום שנקרא הארת פנים, קשר אל השני באמת, שאתה רואה את השני, שאתה רואה את השני גם הקטן, גם אדם שהוא לא נראה משהו, אז אתה רואה את המשהו שבתוכו, את הערך שבתוכו. יש לך אפשרות למקד מבט, ואפילו שהוא רשע גמור, צריך לחפש שם את המעט טוב, נכון? תורת רשפבית של רבי נחמן, שיש בתוך כל אחד ואחד נר קטן, שהוא בסוף אש גדולה של נבואה, ואנחנו צריכים בעצם היום בדור הזה להאיר את המציאות הנמוכה, להאמין שבכל פרט, כל פרט של כל אחד ואחד שם בפנים, יש דבר טוב ועצום שגדול מאוד. והילד צריך להרגיש שהוא אור מיוחד. בעצם מה שמגדל את הילד זה נקרא נראות בנפש. אדם צריך להרגיש נראה, להרגיש שאהוב. גדלתי בתוך בית שלא ראו אותי כל כך, והתייחסו אליי כאילו אני לא משהו באמת. אז אין בעיה. עכשיו אתה תבנה את זה בתוך עצמך. תלמד ותתבונן ותתפלל שיתגלה לך עד כמה אתה אדם גדול, בעל ערך עצום. זה לפי המבט שלך שאתה קובע על עצמך עכשיו. יש לך בחירה בעיניים. החיים והמוות ביד העיניים. אתה יכול להסתכל פנימה, להסתכל לראות את הטוב, ואז תראה שגם תדבר חיובי ותחשוב חיובי. היוונים תימו את כל השמנים. תחשבו, כל הערכים של החברה הישראלית, הכל הם תימו. האיש לא איש, האישה לא אישה, הזוגיות, המשפחתיות, היופי, הכל, הכל, כל הדברים הכי, יחס לכסף, יחס לקוסמופוליט, לאוניברסל, הכל הכל תימו. כלומר, מה זה לתומעה? זה לאטום את היחס אל הדבר. ליצור יחס שטחי אל כל דבר. הכל שטחי, תחשבו, תרבות מערבית שטחית במגמתה. אבל יש שתי מקומות שהם לא תימו. אחד זה נקרא המקום הכי נמוך, זה נקרא התחושת בטן שלנו. החוויה הבסיסית, חוויה הראשונית שלנו בחיים. זה מקום שאי אפשר לגעת בו דרך תרבות יוונית. הם לא הגיעו למקום של החוויה הבסיסית. אישה נאמנת על תחושת בטן. היא יודעת. היא יודעת עכשיו שלמשל היא טמאה, היא אסורה לבעלה וזה דין קרת. על דין קרת מסתמכים על תחושת בטן של אישה. זה נשמע לא הגיוני, נכון? מאוד הגיוני. המקום הכי שהוא חש את המציאות הוא מקום מאוד נאמן. עדי ראייה. אני ראיתי. אתה בטוח שראית? בודקים אותו. הוא ראה. אם הוא ראה, על זה נקבע את הדין. החושים שלנו, של אדם שרואה שעושים רע לחברו וקופץ ונותן בוקס לתוקף, זה תחושה בריאה של אדם שהוא יודע לצעוק, יודע לחוות. יש עוד מקום שהם לא פגעו, וזה המקום של הייחוד. ייחוד עם יוד, ייחוד, אבל גם ייחוד עם א', ייחוד. מה זה הייחוד? ייחוד זה כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו רואים את הכל בצורה כוללת. שם גם, כשאנחנו ביחד, אין מי שיכול לגעת בנו. זה שתי מקומות שהתרבות המערבית לא מצליחה להרוס אותן. כן? במקום שלמשל מתקנים את התחושה הבסיסית ומתקנים את המקום האחדותי הלאומי, הסמארטפון לא יעשה שם פגעים. כי אתה בנית את העולם הלא מודע שלך, המקום שקשור למה שחווי בתור גופך. מה שחווי בתור גופך הם החוויות של הילדות שחווית שהן לא מודעיות, ושם צריך לעבוד בטיפול, פונים לטיפול כדי לטפל בעיקר בחלקים האלה, דרך שיטות גוף נפש בעיקר, שפונות אל החלקים הלא מודעים, התת קרקעים האלה, למטה מעשרת פחים. החלקים שייכים ללילה, חלקים ששייכים למפגש עם רשות הרבים, בפתח, במעבר, בין הבית לבין החוץ. מי מדליק? האבא. מה זה אבא? מי שמכיר את השורים שלנו, מוח אב זה נקרא מוח החוכמה, כוח המדמה, מקום שמאיר פנים, מקום שרואה טוב. זה נקרא אבא, מוח אב. אז כתוב בפסוק בישעיהו נ"ז י"ג, בצעקך יצילוך קיבוצייך. פסוק מעניין. ההצלה תבוא משתי מקומות, אחד שנקרא צעקה ואחד שנקרא קיבוץ, כינוס, חיבור, כן? פה שהכל מתחבר. שמה אתה תנצל. אומר מדרש רבה על הפסוק הזה בישעיהו, על וישב יעקב, בצעקך יצילוך קבוצייך, תנה, כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשיו, ואת כולם יסרואר ועיקר וכו'. מה הציל אותנו מעשיו? שתי דברים, אחד, תיקון של הצעקה, של התפילה, כלומר של התחושה הראשונית הזאת הבריאה, ותאר ליבנו אומרים, נכון? מה זה ותאר ליבנו? ותאר את המפגש הבריא שלי עם התחושות שלי, ועוד דבר, הכינוס, החיבור בינינו. זה הולך ביחד, ככל שאני מזכך את עצמי מהדברים הלא מודעים האלה, מהדחפים, מהדברים הלא ברורים, ככה אני אוהב יותר, ככה אני מתחבר יותר לשם יתברך, ככה אני מתפלל יותר. התפילה משתחרר, לכן בטיפול יהודים מה עושים? עובדים מהחלקים הראשוניים האלה, מסלקים כל מיני קליפות, זה נקרא, כל מיני דברים שמכסים על הנפש, ומתוך זה מטמיעים עקרונות של אמונה. האמונה, אנחנו מכירים אותה, אנחנו יודעים לדקלם אותה, אבל משום מה לפעמים אנחנו מרגישים חולשות באמונה, ברגעים מסוימים למשל. אבל אם אתה מצליח לעשות עבודה שאתה עוזר לבן אדם לסלק את החלקים הפגועים האלה, ומתוך זה אתה מטמיע את עיקרי אמונה שבדיוק האדם הזה לא מאמין בזה, כי שם הוא נתקע. אני אסביר את זה בצורה יותר יפה. יש לאדם איזה קושי. תמיד הקושי מכסה על מעלתו. כן? למשל, האדם יש לו כוח של אהבה. מה יבוא ויחסה אותו ויפריע לו בחיים שלו? תאווה. תאווה, כי התאווה זה הקליפה של האהבה. אז ברגע שאתה תעבוד עם החלקים ואתה תעזור לו להסיר את התאווה, מה יתגלה אצלו? אמונה באהבת השם, שהשם אוהב אותך. אני יודע שהשם אוהב אותי, אמרו לי שהשם אוהב אותי. משום מה זה לא חודר לי. אני לא חש את זה. כן? בסדר?
מה זה נקרא לעבוד עם זה?
אז מה זה לעבוד עם זה? עם החלק. למשל, יש שיטה שנקראת דמיון נובע. שאתה לוקח את התאווה, היא עומדת פה ואתה מתחיל לדבר איתה, היא מדברת איתך. זה, אני לא עכשיו יפרט בדיוק את כל השיטות, יש המון שיטות. אבל יש מה שנקרא EMDR עם העיניים, יש הרבה הרבה מאוד שיטות. בכל השיטות, זה אותו עיקרון. זה שהייה בכאב. לאפשר לכאב להיות מצד הגוף, מצד התחושה, ואז להפוך את זה, את היצר הרע הזה נקרא לזה, כל מה זה יצר הרע, זה דבר חלקי, זה דבר שמפריע לי בחיים שלי, שחוסם אותי. אז להפוך את היצר הרע הזה לכוח של אמונה. על זה נאמר בזוהר, כי מלאכיו יצב אלך, לשמורך בכל דרכך. נכון? אומרים את זה בשבת? מה זה? כי מלאכיו יצב אלך, לשמורך בכל... יש מלאכים ששומרים עליך בדרך, שתי מלאכים שומרים עליך. אחד היצר הטוב, ואחד היצר הרע. אופס, יצר הטוב הבנו. איך אפשר שהיצר הרע שומר עליי? איך אפשר שהיצר הרע שומר עליי? אלא לפי מה שאמרנו. אדם הוא נאיבי. הוא קם מהבית שלו, הולך לעבודה, יש לו איזו חוויה מסוימת, לא פשוטה. באותה חוויה לא פשוטה, מה קורה לו? הוא מפתח קליפה, יצרה, מה זה, כן, מה זה הקליפה הזאת? חרדות, כעסים, דברים לא מודעים. עכשיו אנחנו נעזור לו להפוך את המקום הלא מודע הזה, למשל את החרדה לעירת שמיים בעבודה, ואז מה יקרה שם? מה יקרה שם? שהיצר הרע, זאת אומרת, הצד של החרדה, מגלה אצלו את כוחות על של יראת שמיים. ובלי הניסיון הזה לא היה יכול? לא. היה צריך לעבור את מה שהוא עבר, מה שהוא חווה. כן, זה ירידה לצורך עלייה, זה נקרא, נכון? מה זה ירידה לצורך עלייה? שבזכות זה שאדם יורד, הוא מגלה חלקים סמויים שהוא לא ידע לפני. נעשה זה לכתחילה, חס ושלום. זה בדיעבד. אדם חווה דבר מסוים, תדע לך שבניסיון שלך יש נס, יש יכולת להגביע את עצמך מעל הטבע. הקושי מעורר בקשה. יש לך איזה קושי בחיים? מה השאלה הראשונה ששואל המטפל? אוקיי, זה הקושי שלך, מה הבקשה שלך? לאן אתה רוצה להגיע? כלומר, מה התכלית של הכאב שמסובב לי את הלב? סתם, אני לא יודע את המילים, אבל משהו כזה. אז, אז, אז משהו שם צריך, צריך להיות, כאילו, ש, שיש קושי, יש בקשה. טוב. לכן, זה מה שעוזר לנו ליצור את המקום, את השלוות נפש, את היישוב הדעת. ההפחת קשב וריכוז זה לא הפחת נורולוגית, זה נושא נפשי, שאין יישוב הדעת בבית הזה. אין מקום לשבת בו, ואתה יכול לשבת, ואף אחד אומר לו, מה קורה איתך? מה שלומך? ואתה יכול לשבת עם עצמך וטוב לך. מכבדים את המקום שלך. מה קורה בבית של, שיש כעסים למשל? מה זה כעסים? אדם שכועסים עליו, נכנסים לו לחישות היחיד שלו. חודרים לו. צועקים עליו. הוא מרגיש שכאילו כמו איזה תפוח נגוס כזה, שכאילו לקחו ממנו חלקים. אז צריך לטפל, כדי לטפל בכעס, כעס כל הכועס כעובד עבודה זרה, להחזיר את האדם לעבודת השם, לחיבור העצמי שלו, צריך לעשות עבודה עצומה, שלאפשר לאדם להפוך את, את העבודה לעבודה עצמית, לבנות את השלמות הזאת חזרה. שאני לא, אני לא תפוח נגוז. אפשר שאני אהיה דבר שלם, ואני, אם כן, מגלה אהבה עצמית. מקום גמטריה, יוד כפול יוד, כ כפול כ, וו כפול וו, כ כפול... זאת אומרת, הקאה של שם השם, שם יוד כ וו כ, הקאה של האותיות, כן? כפול, זה אותה גמטריה. כלומר, זה בחינה של גילוי השם בעולם ממש. אז על זה כתוב שלפעמים, כמו שאנחנו שואלים את עצמנו, בסדר, איך אני עושה? איך בונים את הדבר הזה? יש לנו כלי, יש לנו עבודה שנקראת עבודת התפילה. אם משהו ביני לבין אשתי, ביני לבין בעלי, ביני לבין ילדיי או חבריי לא מתוקן בזה, אז יש לי ממד שנקרא ממד על אישי, הקשר שלי לקדוש ברוך הוא. שכל הקובע מקום לתפילתו אומר, רבי חלבו אמר רב אונה, הרי הוא כתלמידו של אברהם אבינו. וכשהוא מת אומרים עליו, ענב, איך עשית מתלמידיו של אברהם אבינו. כן? כלומר, הבחינה הזאת של אברהם אבינו, מה עשה לנו אברהם אבינו? סדר במה זה שהקדוש ברוך הוא מסדר את העולם. יש סדר לטוב, יש גם סדר לרע. לא, אל תהיה היסטרי. הכל בסדר. ולזה הוא נתן לנו כלי, להתפלל. מה זה להתפלל? להיות באיזה מפגש עם המקום. לאפשר לעצמך ליצור מקום. לכן יש עניין גדול להתפלל במקום שאתה לומד, ואחרי לימוד גם להתפלל, ואחרי זה גם ללמוד. זאת אומרת, באותו מקום, אם זה כמו סולם שאתה בונה, בתפילה איפה שנעצרת אתמול, מחר אתה תחזור לאותו מקום, ואתה תמשיך לבנות את הסולם. זה ממש בניין שאתה בונה באותו מקום. כי מה זה תפילה? מה זה כוונות בתפילה? זה עולם האיחוד שדיברתי עליו. כן, איך נראה אגב סביבון? איך נראה סביבון? יש מגע למטה, יש שפיץ למעלה, נכון? וזה מסתובב. מה זה הסביבון? זה הסמל של מה? של מה שאמרנו על שתי המקומות האלה. מקום של חוויה שנוגע בה למטה, ומקום של איחוד, כן? של שאיפה למקום היותר פנימי. אז אם כן, יש עניין גדול שאדם יודע לצעוק, זה התפילה הראשונית שלפני הלימוד. ואז הוא יודע ללמוד, וזה הקדושה, זה נראות שבת, קראנו לזה. זה קדושת המחשבה, למלא את עצמו בתוכן. אבל המגמה בסוף, זה התפילה שבא אחרי זה. זה עולם הייחוד. כלומר, זה מתחיל, התפילה מתחילה באיזו תנועה נפשית, של אבא רגשית, של מפגש עם החיסרון. אבל אחרי זה אתה צריך ללמוד, אל תישאר שם. להתמלא תוכן. ומתור זה תגיע לדרגה השלישית שנקראת התפילה, עולם האיחוד. אתם מבינים מה שאמר הרמח"ל, שאותו רמח"ל שכתב מסילת ישרים, יש הנהגת שכר ועונש, יש הנהגת הייחוד. מה זה הנהגת שכר ועונש? הנהגה נמוכה. הנהגה של עירה, תיטאה, שאתה צריך לקיים תורה ומצוות, להיות ילד טוב, כי אם לא יש גיהינום, יש גן עדן. זאת אומרת, הנהגות יותר נמוכות. יש הנהגה שיותר פנימית ויותר עמוקה, זה נקראת הנהגת הייחוד. אומר הרמח"ל בסוף אלף השישי, ניכנס לעולם של האלף השביעי, יתגלה הנהגת הייחוד. זה החידוש של הדור שלנו. שבדור הזה אפשר להתחיל לחוש שהנוער, למשל, חמישית מהנוער, נוער בסיכון. למה? נוער שלא מצא שהמורים דיברו אליו. הוא חיפש חוויה, הוא חיפש צעקה. הוא חיפש מחול, הוא חיפש לעבוד עם המדמה שלו. הוא קיבל בגרויות על הראש ועוד כמה רעות. אז אין כלום נגד הבגרויות, זה מצוין בגרויות, אבל צריך להבין שאדם שהנשמה שלו בא מעולם של הייחוד, קשה לו מאוד עם ההנהגה שהיא יותר נמוכה. אז זה לא שהמסילת ישרים לא נכון, צריך ללמוד מסילת ישרים ולהגיע עד פרק קו"ב בעזרת השם, לעבוד, זה עבודה קשה, וזה עמל שהוא הכרחי. אבל בסוף לגלות שכולך יפה רעייתי ומומן בך, שהמציאות היא טובה. מה זה טובה? יש פיגועים, יש בעיות, יש אסונות, הכל בגלל שאנחנו לא מספיק רואים את הטוב. זה העבודה של הדור, העבודה שלנו בזוגיות שלנו, בעבודה המשפחתית שלנו. למה ילד סובל? הרבה 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 יש לנו כוח, יכולת לתקן את המציאות במשפחתית על ידי שינוי בה מיקוד הראייה. הכל בידי שמים חוץ מי? ראיית השמיים. נכון. מה זה ראיית השמיים? לראות כי מהשמיים על הארץ. כל שמיים פה. לראות את השכינה שירדה עשרה תפרים. אמר הרב משה רפאל לוריה, מחסיד הסלונים, בסוף ימיו נפטר בחנוכה לפני כמה? 5 שנים? נודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה אל הארץ. ירדה עשרה תפרים. ואם כן, רוב מניין ורוב בניין של בני ישראל חזרו לארץ ישראל, הוא אומר, וזה שמדליקים את החנוכיה למטה מעשרה תפחים ברוב עם, זה סימן שאנחנו עוסקים בבניין בית שלישי. זה הבית השלישי שאנחנו בונים. עצם ההדלקה של האור בחושר, בחוץ, בפתח, למטה מעשרה תפחים על ידי אבא. יש לנו אם כן בחירה בדור הזה. או דמיונות, או מדמה. הדמיונות מפזרות אותנו, זה כמעט אותו כוח, כוח ציורי. או אני הולך לעולם של פיזור, וזה יוון, או אני הולך למקום של מדמה. מה זה מדמה? 3 דברים. אמר רבי יהושע בן פרחיה, מה זה מדמה? עשה לך רב. מדמה מלשון, אדמה לעליון. יש לי רבה, יש לי רב, יש לי תורה, יש לי משמעות, אני מתפלל, אני חי בעולם שיש משהו מעליי, יש לי כיפה מעל ראשי. אני חי כל הזמן בממד של אלוקות. 2, מדמה, זה הוקנה לך חבר. חיבור, דומה בדומה. אני חש בגוף שלי מה שאתה חש בגוף שלך. אכפת לי ממך, כן? אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, את כלות הנפש. ממש, אהבה גדולה. זה זיכוך המדמה. והמדמה זה דבר שלישי, זה ועבדן כל אדם לקו זכות, אינדיק, מדמה מלשון אדמה, חיבור לאדמה, חיבור לגוף למטה, חיבור למציאות כמות שהיא, חיבור לכל אחד ואחד במקום איפה שהוא נמצא, בלי שיפוטיות. איך עושים את זה? הרבה הרבה עבודה דרך הגוף. את זה שאנחנו משחררים את הגוף, רוקדים את הגוף, עוסקים בלשחרר את המתחים שבתוכנו. העבודה הזאת, אומר רבי נחמן, שצריך כל אדם להוציא את עצמו מן המדמה, אצלו מדמה זה דמיונות, נא להתרגל, להוציא את עצמו מן הדמיונות, אם כן, שהוא כוח באמיות, שם תעבוד כולם, ולעלות אל השכל. שלב ראשון אמרנו, לעלות אותם אל שכל של תורה. ואחר כך, אפילו כשמשבר הכוח המדמה של הדמיונות, כשחוזר לעלות מדרגה לדרגה, אזי מתפשט שנית כוח המדמה של הדמיונות לכל הבלבולים. אחרי זה אתה לוקח את הדבר הזה ואתה הופך אותו לכוח ממתיק את הבלבולים. וצריך להחזור ולהכניעם, וההכנעה הוא על ידי התגלות, גדלות הבורא, דהיינו צדקה. מה זה צדקה? אתה רואה מציאות נמוכה של האני שנמצא שם? תפשוט את ידך, תראה אותו. נכון, הוא יושב למטה מעשר התפחים, אבל תראה אותו. תרגיל את עצמך שכל המעשר מתאשר, שאני נותן צדקה, כן? הוא מחיה את כל העולמות. זה לא רק איזה אחד אני כזה ש... כי מה הוא עושה בעצם? הוא מוסיף כוח ציורי בעולם. כוח מדמה בעולם. דבר חשוב מאוד. כן? עין טובה למציאות. ואומר רבי נחמן בהמשך הפסקה, תראו עכשיו למטה, וזה פרינת הצחוק. למה בחנוכה אנחנו צוחקים הרבה? יש הרבה משחקים והרבה הצגות והרבה דברים עם הילדים. מה זה הצחוק? שהיו נוהגים גם הקדמונים הצדיקים לשחוק בחנוכה במיני שחוק של אתר, וזה פרינת מה שמורידים עצמם לפרינת קטנות כדי לעלות אל המדרגה השנייה, פרינת ירידת תכלית עליה. הדבר העצום שיש בצחוק של להיות בקטנות, שאנחנו סוף סוף מרפים את מה שכל כך קשה לנו. כל כך קשה לנו בכל מה שציירתי עכשיו, להיות קטנים. קשה לנו להיות במצב של חוסר אונים. קשה לנו להשתגע. קשה לנו לשחק עם ילד על השטיח ולהיכנס בתוך העולם המשוגע שלו. אנחנו רוצים גודל. קשה לנו הקוטן. קשה לנו במצבים של חורף, של חושך. השיא של החושך, אומרים לנו, קדוש ברוך הוא, אומר לנו, תדליקו את החנוכיה. תאירו את הקטנות. מה קטנו מעשיך השם, אומר רב צבי יהודה. גם מה רבו מעשיך, וגם קטנו. כל פרט ופרט במציאות אפשר להאיר אותה בהארה גדולה. אז זה נקרא, בחג הזה אומרים שצריך להדליק את החנוכיה מצאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק, נכון? עד שתכלה רגל מן השוק, הפשט שעד שאין אף אחד בגן שעשועים, נכון? עד שאין אף אחד ברחוב, כן? שהרחוב זהו ריק. אז אמרו המקובלים, עד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, כל הנושא זה להאיר, אומרים, את הרגל מן השוק ולמטה. להאיר את החלקים הבהמיים הזה, דיברנו על דמיונות, ולהפוך את הדמיון למדמה. כמו שהדמיון מפזר אותנו, כמו שהוא בא מבחוץ, והוא סוג של משהו שמפזר, ככה המדמה מאחד אותנו, מחבר אותנו מבפנים, והוא טוב, והוא היצר הטוב, והדמיון זה היצר ה... אז הירידה הזאת היא קרה בפרשת וישב. שתי אנשים ירדו, שני גדולי האומה ירדו. יהודה ירד וגם יוסף הורד לבור. כן? זה שתי ההורדות שהם, אל תדאגו, לא לפחד, הכל בסדר, כל לצורך עלייה. אז כתוב, לשון ירידה אומר הרב לוריה, לשון ירידה נאמר בין אצל יוסף ויוסף הורד, בין אצל יהודה וירד יהודה, משום ששניהם מצינו התעוררות הבחינה של אשת חיל עטרת בעלה, נסביר את זה עוד מעט, שיוסף עוסק בשבירת כוח הרע, בחינה זו, ויהודה בבניין הקדושה, בבחינה זו. מה זה אשת חיל עטרת בעלה? המקום שאנחנו מתארים אותו כל הזמן, המקום הנמוך שאנחנו רוצים להעלות אותו, זה נקרא המלכות. המלכות זה כמו האיש משתו, זה כמו האדם ממציאותו. הנושא של הזוגיות, של החינוך ילדים, זה להעלות את השני, להעלות את המציאות של השני. הנפש זה כמו הבסיס, צריך להעלות אותה, עד שמתגלה לעתיד לבוא, שאשת רעיל עטרת בעלה. המקום הנמוך ביותר של הצעקה, של התחושה, של החוויה, הופך להיות המקום עטרה לראש. המקום הכי מאמין, הכי ברור, כן? הכי זך של הישות שלנו. הבנתם מה זה אשת חיל עטרת בעלה? זה לא ברור. ברור או לא ברור? לא ברור. מה זה אשת חיל עטרת בעלה? שהמקום שהוא המקום לכאורה, שהוא מקום בהתחלה שחש את הדברים, שהוא מצד הנפשיות, החוויה הפשוטה, הוא הופך להיות הדבר של ההבטה. מה שאמרתי לפני כן על הטיפול, אני חוזר, כן? יש איזה טיפול, יש איזה נפש חולה, כן? כואבת, סובלת, ועל זה יש איזה, כמו שאמרתי, קליפה, אבל כי זה לעומת זה עשה אלוקים, אמרנו שהקליפה מתחפשת לטוב, אז היא רק באה לגלות, כשמקלפים אותה, לגלות תכונות מדהימות, וזה מעלה את האדם למקום מאוד מאוד גבוה. ברור עכשיו מה שאמרתי או לא?
כן.
כי זה הנושא. אז אשת חיל יכולה להיות אישה שמצד אחד עושה רצון בעלה, כאילו איזה תכונה כזאת די פסיבית כזאת, אבל מצד שני היא אשת חיל עטרת בעלה. זאת אומרת, המקום האישה זה במובן של נפש, עוד פעם. המקום הבסיסי, המקום שאמרתי של התחושות, של תחושות בטן, כשתינוק בוכה מי יודע אם הוא רעב או אם יש לו שיניים, האמא, אבא מבין משהו בזה? כלום. כשהתינוק בוכה בלילה מי מתעורר? האמא, אבא מתעורר? הוא לא ידע בכלל, הוא לא מודע למה ש... בסדר? אז יש משהו מאוד 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 ראשוני שצריך לבנות בנפש שלנו. שלפעמים החינוך המערבי פשוט לקח מאיתנו את כל חדוות יצירה, את כל העוז הזה, את כל הטבעיות הזאת, שאנחנו צריכים להחזיר לעצמנו. כן? אז הולכים לחוג זומבה היום, נכון? מה זה חוג זומבה? להחזיר לאדם את התחושה הזאת של הראשוניות. אז אפשר משהו יותר קדוש, יותר, 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 יותר כזה אציל. כן. תודה.
עצם הזה שהיא עושה את הצום בעלה, איך אתה רואה את הביטוי שמתחיל בזה?
כי זה מתחיל בביטול. התנועה הראשונה, הראשונית של המדמה מתחיל בענווה. מתחיל בזה מקום של הקשבה. כשהחבר שלך מדבר איתך ואתה מקשיב לו, מה אתה עושה? אתה מקשיב לו. מה זה להקשיב? אתה שותק. אתה שם את עצמך בצד עכשיו, אתה איתו. עבד מלך מלך. המלך בישראל מה הוא? הוא עבד לעבדים שלו. אתה רוצה להיות מנהיג? תדע שאתה צריך ללמוד להיות למטה מכולם. ואז ברגע שאתה מכיל את כולם, אז אתה באמת מנהיג. אם אתה דיקטטור, לא מקבלים אותך כמנהיג. כן? וזה זה, צריך לראות את התנועה הזאת. זאת אומרת, אדם שיודע להיות בפשוט, אומרים פשוט בכתר. כן? המקום הפשוט ביותר הוא מקום הכי גבוה בסוף מתגלה. בסדר? זה הצדקה, כן? שנותים לעני. נכון, נכון. רואים את ההבדל בין יוסף לבין יהודה, כן? זה שתי הנהגות, יש הנהגה של בן יוסף ובן דוד ברפואה, רפואת בן יוסף, רפואה של פתרונות. יש בעיה, יש פתרון. יש בעיה של חלומות פרו, יש פתרון. יש בעיה של רעב בארץ, יש פתרון. יש בעיה של אשת פוטיפה, יש גם פתרון. הכל. בן פורת יוסף, פורת פותר, כן, הוא פותר, פותר. זה נקרא עץ, עצות שבאות מהעץ הדת טוב ורע. בירור נכון של המציאות. יש עץ אחר שנקרא עץ החיים, וזה נקרא רפואה של בן יהודה, בן דוד. מה זה רפואת בן דוד? זה משיח אחר. זה משיח שרפואה שקשורה להקשבת הכאב. לאפשר לרע להיות. להיות שם, לא להתפעל מהרע. דוד המלך יודע גם להילחם, אבל גם לברוח. לא כי הוא מפחד, אלא כי הוא מבין שעכשיו צריך להכיל מה שנקרא. לברוח מפני אבשלום בנו, מפני המלך שאול, ולדעת שלפעמים זה הנהגה. כלומר, להיות בה, לחוות נכון את המציאות, קוראים לזה, נכון? לחוות נכון את המציאות. ככה כשאתה מחליט החלטה מה אתה עושה, קודם כל אתה מקשיב, אתה מאוד קשוב להרבה קולות, להרבה דעות, ואז אתה יודע מה אתה רוצה, נכון? ככה זה עובד? יש תנועה כזאת כמו של הקשבה, ואז התנוצצות של אור האמונה והרצון. אז אומר הרב קוק, בסדר? בסוף ספר אורות, לא כתבתי פה את המקום משום מה, זה נושא של קדושת ישראל שם, הוא מדבר על קדושת הגוף, כן? אז תראו מה זה שכל אחד הוא נביא, כל אחד הוא, יש כל, לכל אחד נקודת משיח בתוכו. מי שמחכה משיח עם הסוס הלבן, עם הכתר מזהב, צריך לדעת שזה סתם בעצם דמיונות, כי הנושא הוא לא זה. הנושא הוא לגלות את הנקודה הפנימית שבנפש של כל אחד ואחד. והנקודה הכי פנימית היא הנקודה הכללית, זה נקרא משיח. אבל משיח גמטריה, שהמשיח זה הייחוד, גמטריה נחש. הנחשיות זה הצד התחתית, הכי נמוך, נכון? הכי שחי את המציאות, או... המקום הכי נמוך הזה, הוא בא לגלות את המקום הכי גבוה. כן? אז זה הקשבה למציאות. מי רצה לשאול? כן, סליחה.
המשיח קשור
במחשבה. המשיח הוא?
קשור במחשבה שלה.
פה דווקא לא רק. הוא גם קשור למחשבה מצד אחד, אבל גם לכוונה.
כוונה של מחשבה?
שבתוכנו, כן. לגלות את נקודת היחידה שבנפש, זה נקרא, מקום של האמונה, זה מצד אחד מחשבות קדושות באמת, ותאר ליבנו לעובדך באמת, אבל זה גם מקום שנקרא לצייר נכון את המציאות. לצייר. לא שמעתי? זה המקום הכי 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 פנימי. זה העומק של העומק של כל אחד ואחד, זה היחידה שבנפש, זה הבחינה הכלל ישראלית. ככל שאתה יותר כלל ישראלי, ככה אתה מגלה יותר את המקום הפנימי שלך. אתה יותר אתה. אדם הכי הוא, זה אדם כללי. כי מה זה אדם כללי? זה אדם שזיקח את החלקים הלא מודעים שלו, את כל הדחפים, את כל הדברים שהופכים אותו לאדם קטן, והוא גילה את הקול הזה של המקום הגדול שבתוכו. זה אדם כללי, בסדר? זה הגודל, כן, ודאי.
מה המקום הראשוני שצריך לדעת
מחדש? אז זה, כל אחד יש לו מקום ראשוני אחר. אחד הוא, יש לו חרדות. אז הוא צריך קודם כל להפוך את החרדה לעירת שמיים. אחד יש לו תאוות, הוא מכור למשהו. אז הוא צריך לעשות את התאווה לאהבה. אחד הוא מפחד מהכאוס, מהבלבול. אז הוא צריך להמליך אמונה מאוד פשוטה שהקדוש ברוך הוא, הוא בא לסדר בעולם. מה אתה לוקח את הכל על עצמך? כן, אתה אומניפוטנט, אתה גרנדיוזי כזה, אתה חושב שאתה, אתה, אתה, שום דבר. אתה מבין, הכל מצידו, לא מצידך, אתה עוזר לו, וכו' וכו'. אז כל אחד יש לו יצר אחר, כי כל אחד יש לו יצירה נשמתית אחרת. אז היצר אמרנו שהוא ההופכי, כן, הצד ההופכי שלה, של יצירה נשמתית המופלאה של כל אחד ואחד, כי כל אחד הוא אור קטן, וכולנו, יפה, כן. אז צריך, הבנתם, אור קטן זה למטה, אור קטן זה למעלה. עכשיו אתם יודעים. כן. נכון. נכון. חוויית המציאות זה לדעת להכיל את הנחש שבתוכנו. אדם שיוצא לטיול הישרדות, הוא עוד קצת מתקדם בנושא של להכיל את החלקים הנחשיים בתוך אישיותו. הוא נהיה אדם יותר זך. נכון. אז אומר הרב קוק, בסדר? אתה אמיתי? בכל אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטן, אור אלוקים חיים באיפת קודש בוער ומאיר. בסדר? תחשוב שכל אחד הוא נביא. אנחנו צריכים לפקוט, להיות בצער גדול, שאנחנו לא נביאים. זה מחלה, אומר הרב קוק, זה פגם קשה מאוד. כי הנבואה זה הטבעיות שלנו. מה זה נבואה? שכלול כוח הציורי. מה שאמרתי, לעבוד על זה. ואז בעזרת השם תחזור הנבואה. כלומר, הטבעיות הארץ ישראלית. שכל המחלה שתמתי לך במצרים, לא אשים עליך, אני השם רופאיך. בארץ ישראל אין מחלה, אה? עבדתי בחדרי מיון. יש הרבה. לא, אבל בעצם יש אפשרות שלא תהיה מחלה. כי הרפואה מלשון הרפאיה. וברגע שאנחנו מצליחים, כן? עבדנו בקבוצות שלנו במכון, איפה שאנחנו מלמדים, אז אחד מהתלמידים, עשינו מתלמדים ככה, כן? כדי שילמדו את הכלים, אז אתה עובד עם התלמידים. אז אחד עלו פסוריאזיס. תחשבו, פסוריאזיס. עשינו אחד השיטות, אני אומר לכם, זה פשוט מדהים. מה שאני אומר לכם זה הלכה למעשה, בסדר? אני לא מדבר תיאוריה עכשיו, אני מדבר מעשה. עשינו לו קצת הרפאיה, להקשיב, להיות שם עם המקום, על הגוף, לא? ניקוי, כן? מה שדיברתי איתכם עכשיו, אחרי רבע שעה. עכשיו, זה סיפור שהיה לפני כמה חודשים. הפסוריאזיס לא חזר. אתם מבינים מה אני אומר לכם? כלומר, גם הרפואה הגופנית בסוף, היא יונקת מהפגם הנפשי, כן? בכל אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטן, אור אלוקים חיים באיפת קודש, בוער ומאיר. חלק אלוקם ממעל. כל אחד הוא חתיכת אינסוף. כתוב במסכת סנהדרין, והסותר לועו של ישראל, כאילו סותר לועו של השכינה. מה זה לוע? לוע זה מקום שאתה בולע. מה זה הפה? הפה זה נקרא המלכות שדיברנו עליה, זה הנפש, הנפשיות, נפשי יצא בדברו. המקום של הפה זה המקום שקשור לנפש. הסותר לאו, אדם שפוגע בנפש, כאילו פגע בשכינה הקדושה, כי זה ישראל. בסדר? כי זה ישראל. כלומר, יש משהו שקשור לפגיעה של אחד מתוך ישראל, כן? כשהאישור הזה לרפואת כל הפצועים ובאמת, כל המציאות הזאת, כן, לא תהיה יותר. כי ישראל, ברוך השם, מזדקף, רואים את זה יום-יום, מזדקף. יש התקדמות מאוד 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 חשובה, ועוד יותר לגלות שיש, אמרנו, חלק אלוקם ממעל אצל כל אחד. כל הסותר לא של ישראל, כי הוא סותר לא של השכינה שנאמר, מוקש אדם ילעה קודש, כתוב במשלי. אומר הרב קוק, הדמיון הרואה בהופעתו של כל אחד מישראל, הופעה אלוקית משוכללת, אתה לא רואה את אשתך, לא רואה את בעלך, לא רואה את הילדים שלך, אתה רואה אור השם. הדבר הזה הוא תולדה של הניצוץ הנבואי שהוא נמצא רק בשביל ישראל. דבר נפלא. אתה רואה אדם אחד, אתה רואה את הגודל שבו. גם אדם שנראה מה זה רחוק, מה זה לא קשור, מה זה מכוסה בשכבות של כיסויים, אל תדאג. בתוכו מתנוצץ ניצוץ נבואי ממש. נסיים עם פסקה של הרב בעניה, מדבר על מה שאמרתי לפני כן, שהחלקים הלא מודעים האלה שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, הם חלקים שקשורים לילדות. והנה, הילדות שבסדר היצירה היא מוקדמת לזקנה, נכון? יש ילדות וזקנה. זה לא שלהיות ילד זה להיות מבוגר קטן, יש תהליכים של למידה של הילד הקטן שמכינים את התורה של המבוגר. ואם אין את ההכנה הזאת של הילד הקטן, אין את ההתלהבות, את השמחת, את השמחה, את החדוות יצירה, את המקום הטבעי הזה, אז אתה רואה שאחרי זה התורה היא מתקשה לעמוד, כי אין נפש. וברוך השם אפשר גם לתקן. כל מה שנבנה עד גיל 8 זה נקרא ילדות, זה החלקים הלא מודעים שבנפש. אם חוויתה איזו חוויה טראומטית עד גיל 8, תדע לך, משהו בך עדיין לא זך, צריך לזכך את הנפש שלך. אומר הרב קוק, הנה הילדות שבסדר היצירה היא מוקדמת לזקנה. צריך להבינה רק בתוך חיזיון עובר, שאינו משאיר אחריו מאומה. כאילו הזקנה תוכל מצד עצמה לעמוד בלא ילדות. כן? לא כן הדבר. אלא הזקנה היא שלמה, אז רק כשבא אחרי הילדות. אז נותנת הילדות כוחה הער והחי, על הזקנה המיושבת והבוחנת. אם אין את הצעקה, אין את הנבואה. אין את הקומת על של המבוגר, שלומד תורה, ואז אין את ההתנוצצות של אור הייחוד. על זה דיברנו היום. ועל פי ששתיהם היא מלא צביון אדם הראוי. על כן, אם היה אותו הלימון נלמד בימי הילדות, כן, זה נקרא שהעולם עומד על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, מהמוגזם. כל העולם, בגלל קטנים שלומדים תוירה, כן, כי מהם בונים את הנפשיות הבריאה הזאת, את ההתלהבות בקודש הזה, את המקום הזה שהוא בסיס בסוף לאור הנבואה. והיה אותו הציור הילדותי מצטרף אל הלימוד, ואחר כך כשבימי הזקנה הדעה מיושבת חוזרת עליו, מועיל אותו הלימוד הפרטי להצטרף אל סכום השלם של תכונות הנפש, מלאות שתי הציוויונים של הילדות ושל הזקנה. אני חוזר, סיכום, יש בניין ראשוני שהוא בניין הנפש, בניין התחושות, אחרי זה יש את הלימוד שהוא הקודש, שהוא המסיעת ישרים, שהוא העבודת השם שלנו, אבל בסוף, בסוף, בסוף המגמה זה גילוי שכינה. גילוי שכינה בתחתונים, ובגלל שאנחנו בדור שהשכינה ירדה 10 תפחים, ובאמת השכינה נמצאת כאן למטה, אז אנחנו צריכים כולנו להתכונן, להאיר באמת את החושך בחוץ, בלמטה מ10 תפחים, באזורים הכי לא משהו, איפה שהנחש שמה, איפה שהמקום הוא מקום שלכאורה אין שמה אורות גדולים, לא, 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 מקום של הקטנות, מקום של הילדות, זה מקום שאפשר בעזרת השם מתור זה ליצור מקום, כלומר, כיסא לשם יתברך. בעזרת השם שנזכה כולנו להיות כיסא לשכינה ושקדש שם שמיים בישראל. Amen.